ראינו דבר נפלא שיש בדברי תורה כבר מדורות קודמים התייחסות מיוחדת לחודש אייר, שמתוך ההתייחסות הזאת אנחנו מבינים היטב איך קרה שדווקא בחודש אייר יש לנו את החגים שמבטאים את הגאולה של זמננו, ראשית הגאולה השלמה, יום העצמאות, יום ירושלים, בדיוק מתאימים לעניין הזה של חודש אייר וספירת העומר, הזמן שמביא לשלמות של עם ישראל, שבינתיים בשאר הימים, רוב ימי ספירת העומר, אנחנו מתאבלים, בגלל תלמידי רבי עקיבא. וכאן השארנו נקודות שאנחנו עדיין צריכים להרחיב עליהן. גם לא הזכרנו את ל"ג בעומר, ולא הסברנו באמת מה קורה עם רבי עקיבא. רק הזכרנו את זה שרבי עקיבא בא כאן בזמנו, לבוא לנסות להגיע לגאולה שלמה כבר אז. הדבר הזה היה לו סיכוי להצליח, והוא לא הצליח. כיוון שהוא לא הצליח, אם אין עלייה יש ירידה, ירדנו, על זה יש אבלות, לא רק בגלל שתלמידי חכמים נפטרו, כי לצערנו היו תלמידי חכמים שנפטרו, מתו, נהרגו, גם בדורות אחרים, אלא בגלל הכישלון של עם ישראל, שלא מצליח להגיע למצב שהוא צריך להיות בו, למצב האמיתי שלו, למצב של חיבור בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. למדנו את הדברים האלה בדברי הרב קוק זצ"ל בעניה, הזכרנו את המסורת של תלמידי הגאון מווילנה מלפני 200 שנה, הכל על חודש אייר וספירת העומר, והפעם אנחנו נרחיב לגבי רבי עקיבא, וממילא נבין פן שבדרך כלל לא מדברים עליו לגבי ל"ג בעומר. כולם יודעים של"ג בעומר זה רשב"י וסודות התורה, טוב, אתם תראו בהמשך איפה הדבר הזה עומד. אני הבאתי לכם פה שני מקורות. יש בצד ימין של הדף, יש איגרת של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, מכתב לארגון בני עקיבא, שכבר התחיל בזמנו, שבו הוא מדבר על רבי עקיבא. ובצד שמאל, הבאתי חלקים משיחות הרב צבי יהודה על ל"ג בעומר. כי באמת הרב צבי יהודה בל"ג בעומר היה מדבר על רבי עקיבא. אנחנו נתחיל קודם כל, בצד שמאל, בפסקה הראשונה, אומר הרב צבי יהודה, רבי עקיבא הוא מעין שני למשה רבנו, כפי שמסופר בגמרא. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את רבי עקיבא. ואז אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? כלומר, משה רבנו מבין שרבי עקיבא יותר גדול ממנו. הוא אומר, יש לך את רבי עקיבא, למה אתה נותן את התורה לעם ישראל על ידי? היית צריך להביא לפה את רבי עקיבא ולהגיד לו, תעלה אתה להר סיני ותקבל את התורה בשביל עם ישראל. זה תיאור שאין על אף אחד אחר. יש ביטוי על עזרא, סופר, הרבה דורות לפני כן, שבאוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו. אבל שמשה רבנו כביכול בא ואומר על אחד מגדולי ישראל, הרבה הרבה דורות אחריו, אומר לקדוש ברוך הוא, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? ואכן חז"ל מוסרים לנו ידיעה מרעישה, שדברים שלא נתגלו למשה רבנו, נתגלו לרבי עקיבא. אז זה דבר מאוד מעניין. אנחנו לא שומעים שבחים כאלה, כמו שיש רבי עקיבא, על שאר התנאים. יש דברים גדולים, התנאים, צריך לדעת שהם היו מבחינתנו מלאכים, כמו שאומרים חז"ל, ראשונים כמלאכים. אם אתה מתייחס לראשונים כמלאכים, אז זה היחס הנכון והאמיתי, אתה מבין על מי אתה מדבר. ראשונים כאלה שם, הכוונה, זה כתוב בגמרא, ראשונים, הכוונה היא התנאים, כמובן אלה שקדמו להם. אז יש הרבה מאוד תנאים גדולים, אבל הדברים שנאמרים על רבי עקיבא הם מעל לכולם. אז צריך להבין את ייחודו של רבי עקיבא. אז על זה אנחנו נחזור לצד הימני של הדף, בפסקה השנייה. כותב הרב קוק לארגון בני עקיבא, מרבי עקיבא, אורן של ישראל, אשר בשמו אתם נקראים בבחינת איגודכם, כלומר אתם נקראים בקבוצה שלכם, בארגון שלכם, בתנועה שלכם, השם רבי עקיבא, היונה מכוונים לשלושת הסימנים המציינים לנו לדורות את קדושתו העליונה. כלומר, בא הרב קוק להגיד, אני אתן לכם שלושה סימנים לקדושה העליונה של רבי עקיבא. שלוש הגדרות יסוד, מי הוא רבי עקיבא? מה מיוחד ברבי עקיבא? ואני מבקש מכם, הוא אומר, שתלמדו. תלמדו מרבי עקיבא. טוב, מה עם השלושה סימנים? ראשית, אהבת התורה. זה דבר חשוב מאוד. לא רק לימוד תורה, לא רק קיום תורה, אלא אהבת התורה עד לכדי מסירות נפש של סבל בלתי גבולי. רבי עקיבא אומרת הגמרא, למה רבי עקיבא נהרג על ידי הרומאים? כי הרומאים אמרו שאסור ללמוד תורה. אסור ללמוד תורה ברבים, אסור לפתוח ישיבות, אסור לתת שיעורים. יכול להיות שהם לא אסרו על זה שבן אדם יושב בביתו לבד וילמד תורה, אבל רבי עקיבא המשיך ללמד תורה ברבים ולחו אותו, וכפי שיודעים שהגמרא מתארת, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. זאת אומרת, הרגו אותו ביסורים נוראים. משהו באמת סבל שקשה לתאר אותו, סבל בלתי גבולי, הרב אומר, ורבי עקיבא מוסר את הנפש על התורה. למה? הוא ממשיך הרב, הדעה היסודית ששם החיים של האומה ומכון גאולתה אין לו תוכן אחר כי אם זאת התורה שהיא חיינו ואורך ימינו. זה מסופר בחז"ל על רבי עקיבא, שבא אליו יהודי אחד ואמר לו, למה אתה מסתכן? פיקוח נפש. אז אמר לו רבי עקיבא, אז זה כמו שתגיד לדג, למה אתה ממשיך להיות במים? יש סכנה במים, יש פה דג גדול, קריש, משהו, יתפסו אותך, יש פה דייגים, תצא מהמים, מסוכן במים. אומר לו הדג ליועץ החכם שלו כביכול, טיפש. אם במים מסוכן, מה אני אעשה מחוץ למים? מחוץ למים בטוח שאני אמות. כן? יש לנו הרבה מצבים כאלה בעם ישראל, שבאים כל מיני יועצים, ואומרים, יש סכנה ביטחונית, צריכים לוותר כדי לפתור את הבעיה הביטחונית. טוב, לא, באמת. אם אנחנו נוותר, על מה נוותר? נוותר על ארץ ישראל. ארץ ישראל היא החיים. אתה מוותר על החיים, אז פתרת את הבעיה הביטחונית? דאגת שבטוח תמות. אז באמת, לא תהיה בעיה ביטחונית אם תמות. יש אנשים שלא אכפת להם. או מיני יועצים לא מעם ישראל. אז זה מה שאומר רבי עקיבא. וזה מה שמתכוון הרב פה, שרבי עקיבא, למה מוסר את נפשו? המסירות נפש היא מתוך הבנה שהתורה היא חיים. שם החיים של האומה, חיינו ואורך ימינו. וגם ממילא מכון גאולתה, הבסיס לגאולה של עם ישראל, זו התורה. אז זה דבר ראשון. אהבת התורה עד כדי מסירות נפש. זה דבר ראשון שצריך ללמוד מרבי עקיבא. זה הבסיס לכל. אם אדם לא קשור לתורה, אז יהיה לו קשה מאוד להגיע גם לדברים שכתובים פה בהמשך. הדבר השני בוודאי. מהו הדבר השני? ההכללה. יש ביטוי בחז"ל. חז"ל אומרים, נותנים לנו ידע. מה זאת אומרת? כשאתה רואה משנה, לומדים משניות, סתם משנה, משנה שלא כתוב בשם תנה מסוים, סתם משנה רבי מאיר. למה סתם משנה רבי מאיר? כי רבי יהודה הנשיא, כשהוא סידר את המשנה, לקח מבית מדרשו של רבי מאיר את המשניות, כי רבי מאיר ניסח אותם, כל התנאים למדו משניות, אבל רבי מאיר ניסח אותם בצורה מאוד בהירה ותמציתית. אז רבי יהודה הנשיא לקח את המשניות של רבי מאיר, הוא כמובן הוסיף וערך וסידר, אבל הוא השאיר את הדברים כך שדעה שמובאת במשנה בלי שם אומרה היא של רבי מאיר. טוב, אבל הגמרא ממשיכה, יש לנו לא רק משניות, יש לנו תוספתא. זאת אומרת לנו הגמרא, כמו שסתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, תנא אחר, סתם ספרא רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון. ואז מוסיפה הגמרא דבר מעניין, וכולם אליבא דרבי עקיבא. כלומר, כל התורה שבעל פה שאנחנו לומדים, כל דברי התנאים הגיעו אלינו מבית המדרש של רבי עקיבא. אז לא רק מה שאמרנו קודם, שמשה רבנו מתאר שהאישיות של רבי עקיבא היא כזאת גדולה שהוא היה צריך לקבל את התורה בהר סיני, אלא אמנם תורה שבכתב ותורה שבעל פה בהר סיני לא קיבלנו דרך רבי עקיבא, אבל התורה שבעל פה שאנחנו לומדים היום באמת קיבלנו דרך רבי עקיבא. וזה אומר שרבי עקיבא כלל בלימודו, באישיותו, בהבנתו, בתורתו, את כל התורה. זה מה שכותב פה הרב קוק זצ"ל. הדבר השני, ההכללה. כולו סתימתא, כלומר כל מקום שכתוב סתם, זה אליבא דרבי עקיבא. מסביר הרב, פלגים רבים הולכים וזורמים. יש לנו בתורה שבעל פה הרבה מאוד צדדים, הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד רעיונות וידיעות, מתניתין, תוספתא, ספרי, ספרה וכו', אבל הכל בא מתוך אותו הים הגדול שהוא תורתו הכוללת של רבי עקיבא. למה הדבר הזה חשוב? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אנחנו לא יכולים להיות כמו רבי עקיבא, אנחנו לא בגדלות כזאת. אלא אומר הרב, התורה שהיא תורת חיינו, כל פלגיה המתגלים ברוח וכל הפלגים המתגלים בחיי האומה, ממנה הם זורמים, ולאחדם עם מקורם הברוך לנצח אנו נדרשים. כלומר, צריך לדאוג שכל החיים כולם יבואו מתוך התורה. כמו שבלי תורה אין לנו חיים, אז כך צריך להחזיר ולקשר את כל החיים אל התורה. יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, אני, יש לי רעיון חדש. טוב, אולי זה טוב, אולי זה לא טוב, מה עושים? צריך לבוא לגדולי תורה ולשאול, רגע, הרעיון החדש הזה, הוא נמצא בתורה? הוא נמצא בתורה, מצוין. בוא, תפתח את הרעיון שלך. הוא לא באמת חדש, אבל נכון, אנשים אחרים לא מדגישים אותו, והוא יפה והוא טוב. לך תפתח אותו. למה? כי הוא נמצא מתוך התורה. אבל ממנה תדע לפתח אותו בהתאם לתורה, בקישור עם התורה, בהדרכה והנחיה של התורה. זה נקרא להחזיר את כל החיים לקישור של האחדות של התורה. נברך בתורה תחילה, ונמצא את הארץ אשר עבדה לנו על אשר לא ברכו בתורה תחילה. זה אומרים חז"ל על מה עבדה הארץ, כלומר למה יצאו בגלות, לגלות, משום שלא ברכו בתורה תחילה. לא ברכו בתורה תחילה, זה שלא הבינו את הערך של התורה. למדו תורה בלי להבין את יסודות האמונה שהם מונחים ביסוד של התורה, בהבנת התורה. מה?
זה לא היה נזכח לאותה תקופה, כי כל דור יש לו את הגדולה שלו.
מה לא היה נזכח עוד כאן? לא הבנתי את השאלה שלך. סליחה. כן.
שאומר עכשיו שבמאמר הדור, שהדור שלנו יותר גדול, אז הוא כן צריך את הלימוד הזה. כן צריך
כל דור צריך לברך ברכת התורה. ברכת התורה היא מצווה דאורייתא. כל הברכות כמעט הן דרבנן. ברכת התורה לפניה וברכת המזון שמברכים אחרי הם דאורייתא. חובה מהתורה לברך ברכת התורה. כשחזל תקנו לנו שברכת התורה היא בנוסח מסוים, אז פירוש הדבר שכדי ללמוד תורה לא מהיום אלא מאז ומקדם, צריך להתחיל מתוך הבנת הברכה הזאת, מתוך ההתייחסות הזאת. אז זה לא משהו חדש שבזמננו הדבר הזה, זה משהו שתמיד היה. טוב? בסדר. הלאה. עכשיו למדנו שני יסודות של רבי עקיבא. עכשיו היסוד השלישי. ופה אומר, כותב הרב קוק זצ"ל דבר מעניין. השלישית היא מידת רבי עקיבא המיוחדה. כלומר, נכון, רבי עקיבא יש לו מסירות נפש מעל ומעבר, אבל היו עוד רבנים גדולים, תנאים גדולים שהייתה להם מסירות נפש על התורה. נכון שרבי עקיבא הוא מיוחד שהוא כולל בתוך התורה את הכל, אבל היו עוד תנאים גדולים. אבל יש דבר שרבי עקיבא בולט בו לפני כל האחרים. מה זה? מידת רבי עקיבא המיוחדה שהיא מתעוררת עכשיו בזמן סמיכת הישועה להיות לנו לאור עולם. מהי המידה הזאת? התלהבות ומסירות לחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל וארצו. אז זה דבר שצריך הסבר, ולהסבר הזה אנחנו נחזור ונלמד את השיחה של רב צבי יהודה שהתחלנו ללמוד אותה בצד שמאל. הגענו עד לדברים, שורה שלישית, דברים שלא נתגלו למשה רבנו, נתגלו לרבי עקיבא. מרחיב רב צבי יהודה ואומר, רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה בגיל 40 שנה והגיע לגדלות ענקית בתורה. אז זה באמת פלא. והיו אומרים לנו על מישהו, תארו לעצמכם איך יכול להגיע מישהו לרמה כזאת שהוא, משה רבנו אומר עליו שהוא גדול יותר ממנו. אז היינו אומרים, טוב, זה בטח אחד כזה שנולד בקדושה וטהרה, ומגיל צעיר ההורים שלו לקחו אותו לבית המדרש. כן, יש סיפור כזה על אחד התנאים, שאמא שלו הייתה לוקחת אותו, שישמע את דברי התורה עוד כשהוא תינוק. וחינכו אותו, והוא כבר מגיל צעיר התחיל ללמוד תורה והלך וגדל, והוא נהיה כזה ענק. אצל רבי עקיבא זה עוד יותר בולט, כי רבי עקיבא מתחיל ללמוד תורה רק בגיל 40. עד אז הוא לא הספיק ללמוד, ובכל זאת הוא הגיע לרמה כזאת. אז באמת זה משהו מיוחד, ענקיות בתורה, ונעשה ראש ישיבה לאלפי תלמידים, ביניהם רבי שמעון בר יוחאי, כבר מתחילים להזכיר את רשב"י, רבי מאיר ועוד מגדולי התנאים באותה תקופה. הוא מסר נפשו על בניין התורה בישראל, לא רק על לימוד תורה, אלא בניין תורה. להכין את התלמידים, לבנות את הישיבות, לדעת איך לדאוג שהתורה תעבור הלאה במשך דורות, עד שנהרג על קידוש השם על ידי הרומאים, בגלל התנגדותו לגזירותיהם של לימוד תורה. סיכום, שנייה, רבי עקיבא נשמתו עצם התורה הקדושה וההלכה. לכן פה הוא מביא את דברי חז"ל שהכל אליבא דרבי עקיבא. כן.
איזה גיל גירדו את רבי עקיבא? בכמה היה?
אז לפי מה שאומרים חז"ל, שהוא התחיל ללמוד בגיל 40, ועד שהוא למד ולימד, הוא היה בן 120 שנה כשהוא נהרג.
מה של
80
שנה, זה
עדיין,
זה משמעותי.
כן. יש לזכור שרבי עקיבא, שנשמתו, עכשיו אנחנו מגיעים, מתחילים להגיע להסבר של הדברים שרב קוק זצ"ל כתב. רבי עקיבא שנשמתו, אני בפסקה השנייה, שנשמתו היא עצם התורה הקדושה וההלכה, היה גם נושא כליו של בר כוכבא, וקרא עליו את הפסוק דרך כוכב מיעקב. זה דבר מאוד מעניין. אנחנו רגילים שיש מציאות שבאים על איזשהו עניין, באים לתלמידי חכמים ושואלים אותם, טוב או לא טוב? תלמיד חכם שאומר, הנה הדבר הזה הוא טוב, אני כותב מכתב, תמיכה, מעודד את התלמידים, יפה. אבל הרמב״ם כותב שרבי עקיבא עשה הרבה יותר מזה. הרמב״ם כותב לנו בהלכות, שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. לא רק מה שמסופר, אנחנו, אין לנו את זה בגמרא, יכול להיות שלרמב״ם היה מקור בחז"ל שבינתיים עבד לנו, אבל אצלנו בגמרא כתוב באמת שרבי עקיבא קרא לו בר כוכבא, השם דרך כוכב מיעקב, שזה נבואה על מלך המשיח. הרמב״ם אומר שרבי עקיבא לא רק תמך בו, לא רק פרסם מכתב, הנה זה מלך המשיח, אלא הלך איתו למלחמה בתור נושא כליו, כמו שהיום יש מפקד, יש קשר שמחזיק לו את המכשיר קשר ועומד לידו לעזור לו במה שהוא צריך. כך רבי עקיבא עשה לו בר כוכבא. אז כמובן זה רמה מאוד גבוהה, בר כוכבא הוא המפקד של הכל, הוא המלך, הוא המצביע הראשי. אבל אנחנו רואים שרבי עקיבא ממש משתתף בעצמו במרד נגד הרומאים. מסביר הרב צבי יהודה, אני מדלג פה על הסוגריים, רבי עקיבא ראה בו בבר כוכבא כאין הברקת הופעת אורו של משיח, חלק ממשיח. וזה דווקא רבי עקיבא, שלא נמצא גדול בתורה כמוהו, שהיה קודש קודשים מעל כל חכמי ישראל, דווקא הוא היה איש הצבא. משתמש פה במילים בלועזית, אידיאליסט, כלומר, אדם גדול, קדוש, ומיליטריסט. נלחם. נכון, מלחמה זה דבר לא פשוט, דבר לא נעים, אבל יש מלחמת מצווה שעם ישראל צריך להילחם. יש באמת הרבה ספקות, הרבה התלבטויות לגבי כל הנושא של מרד בר כוכבא. יש היום היסטוריונים שטוענים שמרד בר כוכבא היה איזשהו מעשה של ייאוש, משהו לא רציני, זה רק גרם לקלקולים. אבל יש היסטוריונים אחרים שאומרים בכלל לא כך. יש לנו עובדות, לא הרבה עובדות על מרד בר כוכבא, לא ידוע הרבה. אבל יש עדויות דווקא של הרומאים עצמם, שחוקרים מתברר שמרד בר כוכבא כמעט הרס את האימפריה הרומאית. האימפריה הרומאית הייתה מחולקת ללגיונות, כמו שהיום בצהל יש חטיבות, כל לגיון הייתה לה מסורת וסמל, דגל, כל מיני דברים כאלה. הלגיון שהיה מוצב בארץ ישראל, כשפרץ מרד בר כוכבא, נעלם אחר כך מהצבא הרומאי. מה נעלם? יש חטיבה, חיילים נהרגים, אז מביאים חטיבה, חיילים חדשים. אבל יש מפלה כזאת, מציאות כזאת, שמכחידים יחידה, ולגיון זה יחידה צבאית גדולה מאוד, לא יודע אם זה מקביל לחטיבה היום או לאוגדה היום. מה? יותר. בקיצור, זה יחידה צבאית, תודה, יחידה צבאית מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל מרד בר כוכבא חיסל לגיון עד כדי כך שהרומאים פשוט מחקו אותו ממצבת הצבא. אין. הם לא עשו דברים כאלה בקלות. כדי לנצח את בר כוכבא הם היו צריכים להביא כוחות, המצבי שניצח בסוף את בר כוכבא הגיע מאנגליה. אנגליה זה לא כמו היום, קופצים על מטוס ומגיעים. אנגליה זה היה הקצה השני של העולם מבחינת הרומאים. כחודשים להביא בן אדם. כשהם בסוף ניצחו את בא כוכבה. הייתה מסורת בצבא הרומאי, באימפריה הרומאית, שהמצביע מנצח חוזר, מתייצב בפני הסנאט הרומאי, ואומר להם, לי ולצבאותיי שלום. כך היה נוסח, אפילו אם הוא ספג הרבה אבדות, כך הוא היה אומר. ההיסטוריונים הרומאים מעידים שאחרי מרד בר כוכבא לא אמרו את זה. אי אפשר היה להגיד את זה. הם ניצחו, אבל הניצחון הזה היה ניצחון כזה כואב, שיש היסטוריונים שמוסיפים ואומרים שבאמת זה הפיל את האימפריה הרומאית, רק זה לקח אחר כך שנים. זה פשוט החליש אותם במידה כזאת שכבר לא היה להם כוח לעמוד בפני אתגרים אחרים. כלומר, בר כוכבא זה לא משימת ייאוש. זאת מציאות ריאלית, רצינית, שבחוכמה רבה, זה היה מאוד חכם, הם לא פעלו הרבה פעמים ישירות נגד הרומאים. יש היום, אפשר ללכת לטייל בכל מיני מערות באזור יהודה. הם השתמשו במערות, ובצורה כזאת נטרלו את היתרונות של הצבא הרומאי. הצבא הרומאי, עם כל העוצמה שלו, היה יכול סך הכל לתוך מערה כזאת לשלוח חייל חייל. עומד לך לוחם בפיצול של המערה, הוא עובד כל חייל שנכנס, אין מה לעשות. לקח לרומאים הרבה זמן ללמוד להתגבר על הדברים האלה, ובהחלט היה בסיס לבוא ולהגיד שמרד בר כוכבא יצליח. אלא מה? חז"ל אומרים לנו שהיסוד להצלחה או לאי הצלחה הוא היסוד הרוחני. האם באמת אנחנו ראויים לגאולה או לא ראויים לגאולה? וזה אני רוצה להמשיך פה בציטוט האחרון משיחות הרב צבי יהודה. ההבנה האמיתית והנכונה צריכה לבוא מתוך הידיעה שרבי עקיבא, שהוא ראש לחז"ל, וכל התורה כולה, גם בהלכות, גם בקדושה, היא שלו. רבי עקיבא ראה קידוש השם במלחמה נגד הרומאים. כלומר, רבי עקיבא רואה את זה שעם ישראל נלחם על עצמאותו, קידוש השם. לא כמו שיש כאלה שאומרים, תראה, העיקר שאתה מקיים מצוות, מה אכפת לנו כבר מי שולט, אם זה שלטון ישראלי או אמריקאי, העיקר שאתה מקיים את המצוות. לא ככה. זה שעם ישראל הוא עם עצמאי, עם עם ריבונות, זה עניין עקרוני בתורה. ככה מקיימים את התורה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל לפני מעמד הר סיני, פירוש הדבר ממלכה עצמאית. עם מלך, עם צבא, עם שלטון. זה חלק מהתורה, חלק עקרוני. ולכן רבי עקיבא ראה קידוש השם במלחמה נגד הרומאים. אז רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא, כמו לפי הביטוי החריף של הרמב״ם. הוא היה מלא כבוד והערצה כלפי כישרון הזריקה של בר כוכבא, שידע לזרוק דברים מרחוק. הוא מסר נפשו על התורה, על עם ישראל ועל צבא ישראל. אבל יחס זה של רבי עקיבא לבר כוכבא אינו כל כך פשוט. כי בר כוכבא לא היה כרבי עקיבא בקדושה. ואמנם הייתה הסתייגות של חלק מחז"ל. כפי שנמצא למשל בפי אחד מחכמי דורו של רבי עקיבא, וכי אפשר לקרוא לבר כוכבא משיח? יש בו בעיה. נכון שאנחנו יודעים היום מהאגרות של בר כוכבא שמצאו שהוא דאג לחיילים שלו, לארבעת המינים, הוא שמע מצוות כנראה, אבל לא. ודאי שהוא לא היה תלמיד חכם, הוא לא בלט, כמו שרבי עקיבא אומר, בקדושה. היה אפשר לחשוב, אומר רבי עקיבא יבוא וימצא איזה מצביא קישוני שהוא יהודי, צדיק, מניח תפילין כל היום, ירא שמיים. זה יהיה המשיח. לא אחד כזה שאפשר לפקפק ברמה שלו ביראת שמיים. אבל מסכם רבי צבי יהודה ואומר, באמת מדוע לא לקרוא בר כוכבא משיח? זה בדיוק הסיבה שהרמב"ם מביא את בר כוכבא. הרמב"ם מביא את בר כוכבא, את רבי עקיבא למעשה, כשהוא פוסק הלכה, איך יודעים אם מישהו הוא משיח? הוא אומר, המשיח הוא מלך שנלחם מלחמות ישראל, והוא לא צריך להראות לו אות ולא מופת, אין שינוי ממציאות, מטבע העולם. אומר, מי שחושב שהמשיח צריך לעשות ניסים, הוא טיפש. עוד חריף הרבה. הוא אומר, איך אתה יודע? כי תראה את רבי עקיבא. רבי עקיבא תומך בבר כוכבא ולא מבקש ממנו לא אות ולא מופת. אז מה, איך אתה יודע אם הוא באמת משיח? הוא לא אומר, אבל אתה לא יודע. אתה תומך פה. אם הוא יצליח ויבנה את בית המקדש, אז תדע שהוא באמת משיח. אם הוא לא יצליח, אומר הרמב"ם, גם לא נורא. אומר הרמב"ם, אם הוא לא יצליח, הוא יהיה כמו כל מלכי בית דוד הכשרים שמתו. כל כך גרוע שיש מלך כשר? הלוואי. זה פסק הלכה של הרמב"ם. אבל זה לומדים מרבי עקיבא. זה לומדים מרבי עקיבא בשעת לחץ, שרואים באמת בגמרא שהיו אפילו מחזל, רוב חזל ודאי קיבלו את הפסק של רבי עקיבא, רמב"ם אומר כל חכמי דורו היו איתו, אבל יש ביטוי כזה בחזל שאומר אחד התנאים, לא יכול להיות, זה לא המשיח. כנראה בגלל הבעיות שהיו איתו, כנראה בגלל שהוא לא היה האדם הכי קדוש והכי צדיק. לכן הרב קוק זצ"ל כותב מה שקראנו קודם, ההתלהבות ומסירות לחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל וארצו. זה מה שמיוחד ברבי עקיבא. שאתה לא בא ואומר, לא, זה לא יכול להיות גאולה, כי אנשים לא מספיק צדיקים, אלה דתיים, אלה חילוניים, אלה שומרי מצוות, אלה לא כל כך שומרי מצוות. אם זאת גאולה של עם ישראל, אם עם ישראל קם לתחייה, נלחם על עצמאותו, אתה תומך בזה. מה פירוש שאתה תומך בזה? אתה אפילו יוצא להילחם. רב צבי יהודה זצ"ל בעצמו, יצא מלחמת העצמאות, הוא היה כבר כמעט בן 60, הוא הלך וחיפש איך להתנדב, להשתתף לא יכול להיות ממש חייל. אז, אבל בירושלים, אז היו צריכים כוח אדם, הוא היה יכול לעשות שמירות, לעשות כל מיני דברים. הלך להתנדב. הוא תמך עוד קודם בעבודה של בפעילות של המחתרות. נתן תמיכה, מה שנקרא תמיכה מורלית, מוסרית, תורנית, לאנשים שפעלו. ודאי, כל תמיכה כזאת היא חשובה מאוד. כל מצב שאתה בא מתוך תורה, כמו שהוא מתאר, כמו שרב צבי יהודה מתאר פה, מה שראינו קודם, שדווקא רבי עקיבא, שהוא קודש קודשים, הוא כזה גדול, הוא תומך, כי הוא זה שאחראי לרוחניות. נכון? בסדר, הוא נלחם בפועל. אבל הוא אחראי על הרוחניות, הוא אחראי על הרמה הרוחנית, על התוכן הרוחני. זה דבר לא פשוט. אמרנו שבסופו של דבר באמת, במה תלויה ההצלחה של הגאולה, של המרד נגד הרומאים, או נגד האנגלים, או נגד מי שיהיה, ברמה הרוחנית שלנו. וכשרבי עקיבא לא הצליח להעלות את הרמה הרוחנית בצורה מספקת, וזה נכשל, אז יש לנו את תלמידיו שלא מספיק ברמה רוחנית. אז אנחנו מתאבלים על זה עד היום. אז איך באמת דואגים לרמה רוחנית כזאת? זה לא רק פעולות קטנות, נכון? גם פעולות קטנות צריך לעשות. סיפור על הרב צבי יהודה, שהוא היה קרוב לבית שלו, מחנה שנלר, היה אז בסיס צבאי בירושלים, היום מחסלים אותו. אז הוא הלך וקנה מזוזות, ובא לבסיס, ואמר, אני רוצה לקבל, אני שמעתי שאין פה מזוזות, אני רוצה שהחיילים יהיו עם מזוזות, בחדרים. אז אמרו לו, מי אתה? מהרבנות? הוא אומר, לא, אני בן אדם, באתי לקבוע מזוזות. נתנו לו להיכנס, נתנו לו אישור מיוחד, והוא באמת קבע שם מזוזות. אבל זה לא עיקר הפעולה הרוחנית, זה תוספת. אנחנו צריכים בסיס רוחני מאוד גדול. גאולה זה דבר ענקי. זה דבר מאוד רציני. אם תלמידי רבי עקיבא לא הגיעו לזה, איך אנחנו נגיע לזה? כותב הרב קוק, אנחנו עצרנו פה באמצע, ודווקא מפני שהחזון בשעתו נכשל, ובכוכבה נפל, ואימו נפל ישראל בבחינת חירותו הלאומית, אז לכאורה היה אפשר להגיד, הנה, רבי עקיבא לא הצליח, אומר, לא. בגלל שאז זה לא הצליח, בטוחים אנו כי תורת אמת, אשר בפה קדוש, רבי עקיבא, יבוא תור לה, יבוא זמנה. והתור הזה הולך ובא, ולא תקום פעמיים צרה, ולא לחינם לחם ישראל מלחמת קיומו וניצחו הדור האחרון ועד בכלל. מה שרבי עקיבא עשה אז, היה עם עוצמה כזאת גדולה מבחינה רוחנית. מתח רוחני כזה גבוה, שזה לא יכול ללכת לאיבוד. מה הפירוש לא הולך לאיבוד? בכוכבה לא הצליח. נכון. זה לא הצליח אז, אבל אותו תוכן רוחני הוא מה שמאפשר לנו היום לעשות את כל הפעולות המעשיות שאנחנו עושים. לכן הרב קוק אומר שם לצעירים של בני עקיבא, בזמנו, אתם צריכים להמשיך את רבי עקיבא. איך ממשיכים את רבי עקיבא? לא, יש תורה, יש מסירות נפש על תורה, ויש גאולה. צריך תורה, וצריך תמיד היה חוזר ואומר, הכוח האמיתי של צבא הגנה לישראל, של צהר שלנו, הוא מתוך תורה. כמה שיש תורה יותר עמוקה, יש יותר כוח צבאי. כמה שיש יותר כוח של תורה, יש יותר התיישבות בארץ ישראל. היום מתחילים לראות את זה בעיניים, כן? פעם הקצינים היו כולם קיבוצניקים. קיבוצניקים, מה שנקרא, לא דתיים. היום יש יותר ויותר קצינים דתיים, ורואים את האיכות של הדבר. אבל זה הכל מכוחו של רבי עקיבא. מאמר חז"ל נפלא, עשיתים כבר לרבי עקיבא וחבריו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לדעת על הגאולה? כבר, את זה כבר עשיתי לרבי עקיבא. איך עשיתי? לא הייתה גאולה. עשיתי מבחינה רוחנית. והדוגמה לדבר הזה, זה רבי שמעון בר יוחאי. הרי ראינו, רשב"י הוא תלמיד של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא רבו, ורשב"י ממשיך את דרכו, ולא סתם ממשיך את דרכו, הוא ממשיך את דרכו גם בהתנגדות לרומאים. למה רשב"י יושב במערה? כי הוא מתנגד לרומאים, הרומאים עוטפים אחריו, הוא חייב להתחבק. הוא לא יכול אפילו לשבת בבית. זה מסוכן. רשב"י הוא מורד ברומאים. אבל מה קורה כשרשב"י מורד ברומאים ובורח ויושב במערה? הוא עוסק בתורה הרוחנית הכי עמוקה שיש. ספר הזוהר, תורת הקבלה, סודות התורה. מאיפה הוא קיבל את הסודות האלה? מרבי עקיבא. הוא גם בזה ממשיך את רבי עקיבא. זה התוכן הרוחני העמוק ביותר של התורה שרק יחידי סגולה מותר להם לעסוק בו. מי שלא עוסק, כן, מי שעוסק בקבלה והוא לא בר הכי, הוא לא רואה לזה, זה פשוט טעות, הוא לא מבין באמת מה, במה הוא עוסק. זה לא מועיל. אבל גדולי תורה שעוסקים בזה, זה דבר מאוד מיוחד. אבל מה קרה לספר הזוהר? אמרנו, רשב"י כתב את ספר הזוהר, אנחנו מדברים על התקופה הרומאית, מיד אחרי המרד, הוא מתחבא במערה וכותב את ספר הזוהר. אחר כך הוא יוצא מהמערה. יש את ספר הזוהר. תסתכלו, בכל הגמרא, לא מוזכר ספר הזוהר. הגמרא נכתבה הרבה שנים אחרי רשב"י. לא מוזכר ספר הזוהר. תסתכלו בראשונים, במשך דורות, לא מוזכר ספר הזוהר. ספר הזוהר כאילו נעלם. הפירוש נעלם. ההשפעה הרוחנית של ספר הזוהר היא קיימת. מאוד מאוד בסתר, מאוד מאוד בצנעה אצל גדולי ישראל. רואים שמחפשים שגדולי ישראל ידעו על הספר, אבל לא מזכירים אותו. עד למאות שנים אחר כך, שמתחיל להופיע, שידעו בגלוי את השם הזה, כמובן, לא כולם לומדים אותו, אבל שידעו בגלוי את הדבר הזה. זה דוגמה, קודם כל, להשפעה של רבי עקיבא. לזה שאתה יכול לכתוב דבר, לעסוק בתוכן רוחני מסוים בתקופה מסוימת, וההשפעה העיקרית של התוכן הרוחני היא מאות שנים אחר כך. כמו שההשפעה של רבי עקיבא, שעסק בתכנים הרוחניים העמוקים שהם הביאו למרד בר כוכבא, השפעה, מה שהרב קוק זצ"ל אומר, ההשפעה העיקרית היא 2,000 שנה אחר כך בימינו. נוסף על זה, רשב"י מבטא לנו באמת את היסוד הזה שרב קוק זצ"ל כותב פה. מה תרומתו של רבי עקיבא לגאולה? גם בזה כמובן שהוא בנושא כלים, הוא תומך מעשי, וגם רשב"י הוא תומך מעשי בגאולה, אבל גם בתוכן הרוחני העמוק, לא גם, קודם כל, ממה הוא התחיל? תכונה ראשונה, אהבת תורה עד כדי מסירות נפש. תכונה שנייה, כל החיים עם תורה. תכונה שלישית, תמיכה מתוך זה, כמו שרב צבי יהודה כותב. מתוך הענקיות הרוחנית, מגיעים לתמיכה בגאולה. זה רבי עקיבא. וזה מה שבא לידי ביטוי ברשב"י. עכשיו תגידו לי, אבל זה לא בל"ג בעומר. מה הקשר לל"ג בעומר? עוד איך זה קשר לל"ג בעומר? אז שימו לב מה אמרתי. אני למעשה אמרתי עכשיו של"ג בעומר הוא חג של גאולה. כמו שיום העצמאות הוא חג של גאולה, כמו שיום ירושלים הוא חג של גאולה. כל הדורות חגגנו בל"ג בעומר את החג של הגאולה. לא ידענו את זה אולי. עוד רגע נראה מה ידענו ומה לא ידענו. אבל לכאורה בל"ג בעומר לא מוזכיר את הגאולה, בל"ג בעומר לא מזכירים את רבי עקיבא, מזכירים רק את רשב"י. השאלה היא מי מזכיר? שאלה היא מה באמת יודעים, מה זה באמת ל"ג בעומר? יש דבר מעניין, יש מנהג ידוע בעם ישראל, כמובן גם בספרים, מנהג של דורות רבים, שבל"ג בעומר הילדים יוצאים לשחק, קראו לזה בחץ וקשת. ככה עושים איזה ככה משחק, עושים איזה קשת ומאלתרים חץ ויוצאים לשחק כאילו הם יורים במשהו ב... מה זה קשור לל"ג בעומר? אז יש אומרים, סיפורים, רשב"ים, כל מיני דברים, לא. מה?
יש כאלה שיורים חצים עכשיו בתוך
המדורה. יפה, בסדר גמור. זה רמז למרד בר כוכבא. איך אנחנו יודעים שזה רמז למרד בר כוכבא? צריך להבין מה קורה. כשהסתיים מרד בר כוכבא, הרומאים הרי חטפו מכות איומות, כפי שאמרתי קודם. הם כעסו על עם ישראל בצורה נוראית. הם רצו לוודא שלא יהיה סיכוי, הם הרי ניצחו אותנו והרסו את בית המקדש, רק 70 שנה אחרי זה חזרנו ומרדנו. הם החליטו די, אין. היה סכנת נפשות להזכיר את מרד בר כוכבא. וגם חז"ל דאגו לזה שלא יזכירו בצורה גלויה מדי את מרד בר כוכבא. הם גם ידעו שייקח עוד הרבה הרבה זמן, זה לא שעוד 70 שנה הולכים למרוד שוב. זה סיפור עכשיו של 2,000 שנה כמעט, ואפילו אם לא ידעו בדיוק את הזמן, ידעו שיש עוד הרבה זמן לעניין הזה. לכן הסתירו את כל ענייני בר כוכבא, גם בגמרא, ואפילו בברכות. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מביא לזה דוגמאות. דוגמה אחת, אביא לכם מהגמרא, יש הרבה, הוא היה מביא הרבה דוגמאות, זה הוא היה מדבר בל"ג בעומר. דוגמה אחת, יש מאמר חז"ל מפורסם מאוד במסכת ברכות, שרבי עקיבא אומר, כל מה דאביד רחמנא לטב אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. מספרים שם סיפור שרבי עקיבא לא מצא מקום לישון, והלך לישון בשדה, אמר כל מה דאביד רחמנא זה גם לטובה. מה קרה בסוף? באו רומאים, ואותם אנשים שלא רצו לתת לו מקום לישון, הרומאים תפסו אותם, ורבי עקיבא ניצל. רב צבי יהודה מדייק שם במאמר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, מי שרוצה יכול לראות את זה בשיחות רב צבי יהודה על מועדים, בשיחה על ל"ג בעומר. כל העניין הזה מאוד משונה. רבי עקיבא, דיברנו כמה רבי עקיבא היה גדול. אף אחד לא מוצא לרבי עקיבא מקום לישון, תראו לעצמכם דבר כזה. תראו לעצמכם, מגיע לפה פתאום הרב עובדיה יוסף שליטה. ואומר, אני מחפש מקום לישון. אף אחד לא מוצא לו מקום לישון. האנשים היו מפנים את הדירה שלהם ונונים לו את כל הדירה. איך יכול להיות? עונה רב ציודה פשוט מאוד. רבי עקיבא הוא באמצע מרד בר כוכבא, וזה לתת לו מקום לישון, פירוש הדבר להסתכן. הרומאים ישמעו על זה, יארגו אותך. אנשים לא מוכנים להסתכן. לכן רבי עקיבא ישן בשדה. אבל מה קורה? אלה שלא רצו להסתכן, הרומאים תופסים אותם, ורבי עקיבא ניצל. סיפור אחרי סיפור בחז"ל, הרב צבי יהודה היה עובר ואומר, הנה זה מרד בר כוכבא, אבל אסור להזכיר. מה אמרתי בברכות? כתוב בחז"ל בפירוש, תקנו ברכה על הרוגי ביתר. מה זה על הרוגי ביתר? ביתר זה הבירה של בר כוכבא. תקנו ברכה מאוד מעניינת. וכשהרומאים ניצחו את ביתר, הם גזרו כדי להרתיע את היהודים שלא יוכלו לקבור את המתים. יש שם עשרות אלפי מתים שוכבים בשמש, אסור לקבור אותם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כל הגופות ששכבו בשמש לא הסריחו, כאילו במקרר. לא היו אז מקררים. חודש אב, שיא החום. והרומאים רואים, מחכים, עובר שבוע, עובר זמן, ושום דבר לא קורה לגופות, אז הרומאים אמרו, די, תקברו אותם. אומרת הגמרא, חז"ל התקינו ברכה כפולה. הטוב, הקדוש ברוך הוא הטוב שלא הסריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. זה דבר משונה מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לרומאים לנצח. נתן להם להרוג את היהודים. נתן להם את הכל, והוא עושה נס שהגופות לא יסריחו? כן. כי זה אומר שעם ישראל חי, אפילו שנראה לך שהוא מת. הגוף הזה עדיין חי. הגוף הוא מת, נכון, אבל יש נשמה, והנשמה מחיה. יש את הקדוש ברוך הוא, יש השגחה אלוקית. אתם חושבים הרומאים שהרגתם את עם ישראל, שחיסלתם את עם ישראל. עם ישראל יחיה הרבה יותר מכם. ולכן הטוב שלו הסריחו והמתים שניתנו לקבורה, כי כשאתה קובר מת פירוש הדבר, אתה מתייחס לגוף בכבוד, כי הוא יקום בתחיית המתים. יש לו עתיד. תקנו ברכת הטוב והמתים על ביתה. זה שוב, זה מרד בר כוכבא. אומר הרב צבי יהודה, מה קרה לברכת הטוב המיטיב? מישהו פה פעם ראה בירך ברכת המזון, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הטוב המיטיב? לא, אין ברכה כזאת. יש ברכת הטוב המיטיב בסידור על דברים אחרים. מה קרה? אומר הרב צבי יהודה, יש לנו ברכת המזון ברכה משונה, אין שום ברכה כזאת בכל הספרות, בכל היהדות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מקל, אבינו, מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב, רואינו. שמעתם פעם הברכה כזאת? מתחילים לשפוך שבחים על הקדוש ברוך הוא כאילו בסיתונות. אז אנחנו אומרים לא לעשות דברים כאלה. המלך הטוב האמיתי, הוא היטיב, הוא ייטיב, הוא מיטיב, הוא גמלנו, גומלנו, גמלנו. מה קורה פה? אומר הרב צבי יהודה, זה מסוכן לברך ברכת הטוב והמיטיב. הרומאים מקשיבים. אתה הולך להזדהות עם בר כוכבא? זה מסוכן. היו צריכים להחביא את שתי המילים האלה באמצע מלל שלם. המרגל הרומאים מתחיל להקשיב. אבינו, מלכנו, אדירנו, בורנו. טוב, בסדר, הוא הלך. אתה יכול גם להבליע את שתי המילים האלה בתוך כל העסק. אסור לדבר על מרד בר כוכבא. גם ל"ג בעומר אסור לדבר על מרד בר כוכבא. צריך רמזים. למה מדליקים מדורות בל"ג בעומר? כולם יגידו לי, זה האור, הזוהר, ההתעלות הרוחנית של רשב"י, רבותיי. יש הסבר פשוט, מדליקים מדורות כמו שמשחקים הילדים בחץ וקשת. מדליקים מדורות כי בזמן מלחמה, בזמן הרומאים, נמצאים בשדה ומדליקים מדורות. כמובן, ודאי, כל מה שאפשר להזכיר, הרי אמרנו שהכל נובע מהרוחניות, הכל נובע מהתורה, הכל נובע מהעולם העליון. אבל במשך כל דורות הגלות הכל היה מוחבא. רק רמזים, רק רשב"י במערה, ספר הזוהר. חס וחלילה לא להזכיר את מרד בר כוכבא. היום אנחנו יכולים להחזיר את ל"ג בעומר למקום האמיתי. ל"ג בעומר הוא המרכז הרוחני של ספירת העומר, כלומר, כפי שהסברנו בשיעור הקודם, המרכז הרוחני של התקופה של תקומת עם ישראל, של שלמות עם ישראל. המרכז הרוחני שמתוכו יש ה' באייר ביום העצמאות, ויש כ"ח באייר ביום ירושלים. המרכז הרוחני של בית מדרשו של רבי עקיבא, שבא לידי ביטוי באמת, בוודאי, ברשב"י. היום שפסקו תלמידי רבי עקיבא למות, זה כתוב בפירוש בהלכה. כלומר שכבר הירידה הרוחנית נעצרה ואנחנו יכולים לבנות מחדש. היום של הגילוי של העוצמה הרוחנית הפנימית שממנה בא כל הכוח להקים את עם ישראל ולהגיע לגאולה, זה ל"ג בעומר. וזה היסוד של רבי עקיבא. זה מה שאנחנו ראינו פה בדברי הרב קוק זצ"ל, בדברי הרב צבי יהודה זצ"ל, שהם המשיכו את אותו כיוון. זה מה שרב צבי יהודה היה מסביר לנו כל ל"ג בעומר, היה נותן לנו שיחה, כפי שאמרתי, על רבי עקיבא ותלמידיו. זה צריך לדעת, זה התוכן של ל"ג בעומר. הוא מתאים לכל התוכן שדיברנו על ספירת העומר, מתאים מאוד מאוד לכל התוכן הזה. אז צריך גם לזכור את זה, כמובן, צריך להתחיל, כמו שרב קוק מתחיל, כן? דבר ראשון, אהבת התורה עד מסירות נפש. קשור לזה שיש עומק תורה. ודאי שהדבר השני, שכל החיים הם תורה, זה קשור לזה שאנחנו יודעים שיש גדולי תורה שעוסקים בזוהר, בפנימיות התורה, שהתורה היא לא רק פופולרית, אלא מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד עליונה, ומזה בא כל הכוח שלו. אבל לדעת גם את הדבר השני והשלישי, שהתורה מגיעה עד לחיים המעשיים, ודאי עד למציאות של עצמאות של עם ישראל, לכל כוח התקומה של עם ישראל, ודאי שהתורה מגיעה אחר כך גם לכל החיים הפרקטיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אז צריך לזכור את גדלות התורה, את סודות התורה. צריך לזכור, לבוא מתוך זה, להביא את התורה עד לעולם המעשה. זה התפקיד שאנחנו צריכים לעשות בספירת עומר, להתכונן לקבלת התורה בחג השבועות, ולא לשכוח את כל התורה הזאת של רבי עקיבא בכל שלמותה. בהצלחה.